דף ת עמוד א' 13 שורות מלמעלה, אומרת הגמרא תנו רבנן, אין מחשבים בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברים. אותם גבאי צדקה לא צריכים לתת פירוט מה הם עשו עם הכספי צדקה. אותו דבר בהקדש, הגזברים לא צריכים למסור דין וחשבון מה הם עשו עם הכספים. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. דהיינו, יש לנו את הקופה של הקדש, קופה של צדקה. ודאי שקופת הצדקה, קופת ההקדש, צריך לדעת מה יש בקופה. קופת ההקדש, קופת הצדקה, מעבירים את הכסף לאותם גזברים שהם באלה, בעצם אלו שממונים לחלק את הכספים לכל אותם בעלי מלאכות. ושם אנחנו באים ואומרים שאלה שמחלקים לכל בעלי המלאכה, מהם אנחנו לא באים לדרוש דין וחשבון. והסיבה, אז רש"י במקום אומר, למה זה נקרא בגמרא ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר? אומר רש"י, זה לא בגבי צדקה כתיב, אלא בגזברי הקדש הנותנים להם לעושי המלאכה, שהפועלים מרובים למלאכות הרבה, לגודרים, לחוטבי האבן, לכתפים, לחמרים, לקנות עצים, אבני מחצה, ואי אפשר לעמוד על החשבון. כדי אמרין על בעלמה, כפה שמבואר בגמרא בשבועות, בעל הבית תרוד בפועליו הוא, ואין שהוא שוכח. אז אי אפשר לבוא ולומר עכשיו, תמסור לי דין וחשבון לכל מי חילקת, כיוון שיש להם הרבה בעלי מלאכה, והם צריכים לחלק להרבה אנשים את הכספים. אמר רבי לזר, אף על פי שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו. אפילו שאדם מחזיק בבית, וזה בעצם התפקיד של הגזבר גם בהקדש וצדקה. יש את אלה שאוספים את הכסף, וכבר דיברנו בשניים, זה עניין של שררה, ואי אפשר שררה לציבור פחות משניים. בענייני נאמנות, ראינו שגם אדם אחד הוא נאמן, וזה בעצם הגזבר הזה, הוא נאמן הקדש. הוא נאמן לתת את הכספים לאותם בעלי מלאכה, הוא נאמן צדקה לבוא ולתת למי שצריך לתת. ואפילו אחי, אלה שמוסרים לנאמן, כמו אותו אדם שיש לו גזבר נאמן בתוך ביתו, יצור וימנה. הם עצמם צוררים את הכסף וסופרים אותו לפני שהם נותנים לגזבר, שנאמר, ויצורו וימנו. אומר המרשה במקום שהסיבה היא כדי שלא ישרו על זה המזיקים, שהם לא שורים על דבר החתום ומנוי. אמר אבונה, אגב, תוספות במקום למעלה, ואף על פי שאין ראייה, אומר למה באמת אין ראייה אלא רק זכר. אז תוספות רש"י אמר שזה לא כתוב בצדקה, זה כתוב לגבי הקדש. אבל בהקדש זה באמת לכאורה ראייה. תוספות אומר, ראייה גמורה אינה, דשנייתם שהיו צדיקים גמורים. היה דור מסוים, מי אומר שבכל הדורות יש אותו דבר? אז לכן אנחנו לא מביאים את זה כראייה, אבל זכר לדבר יש לנו. אמר אבונה, בודקים למזונות. ואין בודקים לכסות. כשבא לפנינו אדם עני שמבקש אוכל, אנחנו לא בודקים אחריו. כשבא בן אדם ואומר שהוא צריך בגדים, אנחנו בודקים אחריו. איבה איתי מקרא, אם תרצה נלמד את זה מהפסוק, ואיבה איתי מסברה. איבה איתי מסברה, היי, אותו אדם שבא לבקש כסות, ערום, קמיב זי, והי, אותו רעב, לא קמיב זי. איבה איתי מקרא, הלא פרוס לרעב לחמך בשין כתיב, פרוש דהיינו דרוש וחקור, והדר הבלי, והתם כתיב כי תראה ערום וכיסיתו, כי תראה לאלתר. לכן תכף ומיד כשאתה רואה ערום אתה צריך לדאוג לחסות אותו. מעידך חולק עליו רב יהודה, ורב יהודה אמר בודקים לכסות ואין בודקים למזונות. הפוך, כשבאים לבקש כסות, שם באמת אנחנו אומרים שבודקים. כשבאים לבקש מזונות, אין בודקים. ושוב אומרת הגמרא, איבה איתי מסברה ואיבה איתי מקרא. איבה איתי מסברה, היי כמצער לי והי לא כמצער לי. אדם רעב מצטער, אדם ערום אינו מצטער. איבה איתי מקרא, הכתיב עלו פרוס לרעב לחמך, ופה אנחנו לומדים בסמך, פרוס לאלתר וכדקרינן, פרוס. והתם כתיב כי תראה ערום וכיסיתו כשיראה לך. אז קודם תבדוק רק אחרי זה תיתן. מסיים את הגמרא, תניא קבתי דרב יהודה, אמר כסוני בודקים אחריו, פרנסוני אין בודקים, וזוהי הלכה. וכמובן שלא מדובר פה באדם כזה שבא לפנינו והולך למות ברעב, ברור שאנחנו נותנים לו ערום כפשוטו, ודאי שאנחנו נותנים לו בגד ללבוש. כאן מדובר באדם שבא ואומר שהוא זקוק לכך וכך מזונות, שהוא זקוק לכך וכך ביגון, ואז רב יהודה בא ואומר, וזו ההלכה, בודקים לכסות ואין בודקים למזונות. נא נתם, יש לנו משנה במסכת פאה, אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום, אותם גבי צדקה. לא פוחתים לאדם שעובר אצלנו במקום, לא לן במקום, עובר ממקום למקום, עובר אצלנו בעיר, הבן אדם הזה אין לו מה לאכול, אז אין פוחתים להניע עובר ממקום למקום מכיכר בפונדיון, שזה בעצם מזון שתי סעודות, ובאיזה שלב כיכר בפונדיון, כאשר מארבע סעין בסלע, כאשר ארבע סעין נמכרים בסלע, אז אותו כיכר של פודיון, כמו שתוספות אומר למעלה, והוא מזון שתי סעודות, שזה בעצם הכיכר עולה שישה ביצים, כפי שמיד נסביר, ולכן אנחנו אומרים, זה השיעור שאנחנו נותנים, מה שנקרא קופת התמחוי, לעני שעובר ממקום למקום ולולן במקום. העיקרון הכיכר הוא של רבע הקו, מכיוון שאנחנו יודעים, ולי עכשיו להיכנס, יש לנו בעצם ארבע סעין בסלע, כי סלע זה 48 פונדיונים, ואנחנו יודעים שבארבע סעין זה שווה ל-48 קבים, אבל ל-48 חצאי קבים, זאת אומרת שפונדיון זה חצי קו, אבל מכיוון שגם אותו אדם שמכין את הלחם, אותו אופה, צריך להתפרנס ממשהו, הוא קוצר את החיטים, הוא מביא אותם, צריך ללוש, צריך תנור, צריך מקום, יש לו הוצאות, אז מלך חצי זה הולך להוצאות שלו, וזה הכוונה, מכיכר בפונדיון זה בעצם רובע הקו של כיכר, שזה שווה מזון שתי סעודות. מה? אז אנחנו ניתן לו בהתאם. המסר הוא מזון שתי סעודות. כן, אבל כמה זה מזון שתי סעודות? כמה זה? אז זה אומרת הגמרא, הגדרה. לא, זה היה דבר שהיה נכון לזמנם, דיברו במטבע המקומי, בשפה המקומית, זה הכוונה. לכן מיד תוספות אומר למעלה, הכיכר עולה שישה ביצים, דצא ממחצה לחנווני, והוא מזון שתי סעודות. האמת היא שתוספות למעלה כבר שואל בשם רי, יש גמרא בשבת שהגמרא אומרת שאני שעובר ממקום למקום יש איתו סעודה אחת, אז לכאורה למה נותנים לו מזון שתי סעודות? מספיק לו מזון סעודה אחת. הסוף עוד בעצם אומר שהמסר הוא שכמו שמביא בתוך הדברים ונראה לרי, דאין מחלקים תמחוי בלילה לפי שאינם יכולים להבחין למי נתנו ולמי לא נתנו, ולכך נותנים לו בית סעודות שיוכל אחת בלילה ואחת למחר. מה אותי מעניין מה הוא יאכל מחר? הוא לא לן אצלנו, הוא עובר ממקום למקום, הוא יהיה במקום אחר. אז זה כבר אמרנו, כשהוא יגיע למקום אחר בערב הרי הוא לא מקבל שם מקופה של תמחוי, וכלל נקוד בידינו שלא נותנים לבן אדם ללכת בלי כלום, כי ברגע שיש איתו סעודה אחת זה מה שנקרא יש לו פת בסלוי, וכשיש לו פת בסלוי אז הוא לא רעב, אבל אם הוא ילך בלי אוכל אז יש לו את הפחד ממילא הוא יהיה רעב, ולכן אנחנו נותנים לו דמוד דיינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שלא אין לו ולא יהיה רעב כל כך. תוספות שולל אפשרויות אחרות שיכלנו ללמוד, שאולי אנחנו חוששים שהוא לא ימצא מקום אחר עם יהודים, כי אם זה היה חשש אז בוא ניתן לו שלוש סעודות או ארבע סעודות, לכן זה הגדרה מזון שתי סעודות. מאידך אומרת הגמרא לן, מה קורה אם הוא לן בעיר? נותנים לו פרנסת לינה, נותנים לו את צורכי הלינה שלו. מהי פרנסת לינה? מה זה באמת צורכי לינה? אמר רב פאפה, פוריה ובי סדיה, נותנים לו מיטה וקר. שבת, אם הוא נשאר אצלנו בשבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות, ושיטת התוספות אצלנו שבשבת בצהריים נותנים לו מזון שלוש סעודות, כי אותו הרי אדם היה אצלנו ביום שישי, היה ביום שישי הוא קיבל מזון שתי סעודות, יש לו ארוחה לליל שבת ויש לו ארוחה לשבת בבוקר, מגיע שבת בצהריים, אז אנחנו צריכים לתת לו סעודה שלישית, צריך לתת לו סעודה רביעית מלווה מלכה, וצריך לתת לו פת אחת שיהיה איתו צידה לדרך, ולכן אנחנו נותנים לו מזון שלוש סעודות. העיקרון הוא, אפילו שרבי עקיבא אומר, עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריאות, אומר רבי עקיבא, אדם שאין לו יכולת, מי אמר לך לאכול שלוש סעודות? תסתפק בשתי סעודות. עשה שבתך חול, כמו בימות החול, ואל תזדקק לבריאות. אבל מה שרבי עקיבא אמר, זה דווקא באחד כזה, שלא בא עדיין ליטול מקופה של תמחוי. אם עדיין הוא לא נטל, כי חסר לו סעודה אחת, עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריאות. אבל ברגע שהוא כבר זקוק לבריאות, אז ודאי שאנחנו צריכים לדאוג לו למזון שלוש סעודות בשבת. לכן אם הוא בא בשבת בצהריים, הוא מקבל שלוש סעודות. עוד אומרת הגמרא, תנא, ועל זה למדנו בברייתא, אם היה מחזיר על הפתחים, אין נזקקים לו. אם העני הזה מחזר על הפתחים, שיטת רש"י, אין נזקקים לו לתת מעות מן הקופה אחרי שלמד לחזר על הפתחים, דיו בכך. מכיוון שהוא כבר מלומד לדאוג לעצמו, אז הקופה של התמחוי לא צריכה לדאוג לו, הוא דואג לעצמו, כך לומד רש"י. מספרת לאור זה הגמרא, הוא אניה דהה ומחזיר על הפתחים דעת הלקמי דרב פאפה. היה אני אחד שהיה רגיל לחזר על הפתחים, והוא בא לפני רב פאפה וטוסות אומר למטה, שרב פאפה היה גבאי צדקה, לא מזדק כלי, אז הוא לא נתן לו. אמר לרב סמה בריידר רב יבב לרב פאפה, אמר לו מזדק כלי, איני שכינה לא מזדק אלי, לימות לי. הרי אם רואים שכבוד הרב לא נותן לו, אז רואים כנראה הבן אדם הזה חשוד. אם הבן אדם הזה חשוד, אז אף אחד לא נותן לו. שואלת הגמרא, מה הקושיה? מה רב סמה רוצה? והתניא, אבל הבאנו ברייתא, אם היה אני המחזיר על הפתחים, אין נזקקים לו. הרי הוא עושה על פי דין. אמר לו, אומר לו רב סמה, אין נזקקים לו למתנה מרובה. אבל נזקקים לו למתנה מועטת, נכון? מתנה מרובה אין נזקקים, אבל מתנה מועטת צריך לתת לו. ותוספות מסביר במקום, מה זה נקרא מתנה מרובה, מתנה מועטת? רב פאפה גבאיה, ולא נתן לו מן הקופה. אומר פה המהרש"א במקום, ודאי שרב פאפה בתור אדם פרטי, כמו שכל אדם מחויב לתת, גם הוא נתן. אבל רב פאפה הוא גם גבאי צדקה, ויש את הקופה של התמחוי. מהקופה של התמחוי, מזה הוא לא נתן לו. העומד בצד מה רואה? כנראה שרב פאפה יושב בבית כנסת או באיזה מקום, איפה שהיה קופת העיר, קופת התמחוי, ושם היו באים והיה רב פאפה נותן להם. מגיע בן אדם, כשהוא בא אליו הביתה, ודאי שהוא נותן לו, אבל בתור קופה, מהקופה הוא לא נותן לו. ועל זה הוא בא ואמר לו, עושה שאתה נותן לו בבית, זה אף אחד לא רואה, אבל כשאתה יושב שם בקופה ולא נותן לו, אז אנשים יחשדו שהבן אדם הזה לא הגון. ולכן מה? אומר על זה תוסות, דתניה, אין נזקקים לו נקופה, היינו כדי סעודה. זה מחדש רב סמה. לבוא ולתת לו מזון שתי סעודות, לתת לו סעודה, זה נקרא מתנה מרובה, זה לא. אבל דבר מועט התננו לו, צריך לתת לו משהו, כדי שידעו שאין לנו בעיה איתו, אנחנו לא יודעים עליו שחשוד או משהו, ואז ממולה, כולם ייתנו לו. אבל הוא שהוא רגיל ומחזר על הפתחים, אנחנו לא צריכים לדאוג לו. כך לומד התוספות רש"י והמהרש"א. הרמב״ם לומד אחרת את הגמרא. הרמב״ם אומר שזה דין שמבואר על היחיד, בכלל לא על קופה כמו רש"י או כמו תוספות. לא קופה, מדובר על אדם פרטי. התורה אומרת שכשבן אדם בא אליך ואין לו, צריך לתת לו כדי מחסורו, כדי מחסורו אשר יחסר לו. אז על פניו היה צריך להיות שבא אליך אני, אתה צריך לתת לו מכף רגל ועד ראש כל מה שהוא צריך כדי מחסורו. אז איך אנחנו יכולים לתת לו פרוטה ולצאת בזה? עונה הגמרא, זה הברייתא. באה הברייתא ואומרת, אדם שהוא עני המחבר על הפתחים, אדם שלא מחבר על הפתחים, אז התורה אומרת איך צריך להתנהג איתו. אבל אם הוא מחזיר על הפתחים, אז הוא דואג לעצמו. אז אם הוא דואג לעצמו, מה אתה מחויב? לתת לו משהו. אבל אתה לא צריך לתת לו את כל הסעודה, כדי מחסורו, זה אתה לא צריך לתת לו. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, לעולם אל ימנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה, שנאמר, והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. אז תוספות במקום אומר, אומנם הפסוק מדבר לבית אלוקינו, מה זה נוגע שלישית השקל בשנה? היינו בדק הבית, אז כל שכן לצדקה. כל שכן לצדקה. מה אדם? לעולם, לעולם. מה זה לעולם? אומר הטור בסימן ריש ממתת בשם הבח, לעולם הכוונה היא או אפילו בזמן החורבן, ואז אולי נצטרך לומר שהכוונה היא שבזמן חורבן הבית, אז אין בית מקדש, אין לנו את החובות שיש בזמן, בזמן שבית המקדש קיים, נותנים מחצית השקל. וזה בא לעבודת הקורבנות, שזה היה הכסף של כולם, וזהו שותף. פה אנחנו מדברים על בדק הבית, שלישית השקל בשנה, או כפי שהוא מביא ויש אומרים, שהכוונה היא גם אני, גם אדם שאין לו, הוא מחויב לעולם ייתן אדם לכל הפחות שלישית השקל בשנה, זה לא משנה מה הגדרתו, לעולם ייתן שלישית השקל. וזה באמת אומר פה המרשה במקום, מה זה שלישית השקל? אז המרשה אומר, אף על גב דל עניין קורבנות באי חצי שקל בכל שנה, כאמר אחת זה צדקה דם יתפי לקדושת בדק הבית, דהה וקדושת דמים, כמו צדקה שזה עניין של דמים, וסגי בשליש השקל, וזה הוא מקיים את החובה שלו. יש פה בן יהוידע, היון יעקב אומר, מה זה שלישית השקל? אז הוא אומר שלושה שותפים באדם, ואת השלישית השקל זה כנגד החלק של הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו נותנים בכל שנה. הבן יהוידע אומר דבר כזה, לא ימנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה, נראה לי בפיית הדשמיה. טעם לשלישית השקל כי על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, והן הן הנקראים בלשון חכמים כל צום ממון. ידוע אבות, הרי הוא תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, אז כתוב מתחת לזה צום כל ממון, ואני חושב זה הגוהן שאומר בזאת יבוא ארון אל הקודש, בזאת 408, כל בגימטריה עולה 136, צום עולה 136 וממון עולה 136, ביחד 408. בזאת, זה הדרך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה הדרך שככה בן אדם מתחפר. אז זה מה שהוא אומר, והם הנקראים בלשון חכמים כל, שלושה דברים שהתורה עומד, כל תורה, צום, ממון. וממילא, והאדם נקרא עולם קטן, גם הוא עומד על השלושה נקראים שהם צום כל ממון, ונמצא גמילות חכמים שהוא הצדקה, שהוא בממון מעמיד שליש העולם, לכן ייתן שלישית השקל, כי שקל עולה מספר נפש, והוא שומר שלישית הנפש, שהיא עולם בפני עצמו, בזה ההפרשה שהיא שליש השקל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רב אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר, והעמדנו עלינו מצוות, מצווה אין כתיב כאן, אלא מצוות, לשון רבים, אז זה שקול כנגד כל המצוות. איך בדיוק זה נהיה שקול? אז כתוב מצוות, מצוות, אז זה לא מצווה אחת, מיעוט רבים שניים, איך זה נהיה כל המצוות? אומר המהרש"א, כי בהמשך דברי הגמרא נלמד שאדם שמעלים את נב מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. העיקרון אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא אומר שמי שנותן צדקה הקדוש ברוך הוא יברך אותו, והקדוש ברוך הוא ידאג למלות חסרונו. אז ממילא מי שלא נותן צדקה, זאת אומרת הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, דהיינו הוא כופר, אז זה כאילו עובד עבודה זרה. אז מי שכן נותן זה שקול כנגד כל המצוות. כך אומר המרשה, סימן גדול מקדש משה. אמר רבי לזר, גדול המעשה יותר מן העושה. אדם שאוסף צדקה מאחרים, אדם שגורם לאחרים לתת, הוא יותר גדול מזה שעצמו שעושה את הצדקה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום, מעשה, לא מעשה, לא הצדקה, והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. אז רש"י לומד, מעשה הצדקה, תורח המעשים את חבריהם, מדלופתי והייתה הצדקה שלום. מה זה מעשה הצדקה? זה מעשה אחרים. המרשה אומר, בגלל הפסוק עצמו, דלגבי הנותן לו כאמר להשקט ובטח, ולגבי מעשה כאמר שמביא שלום, וגדול השלום הוא כדמרינן בעלמא, ועניין השלום הוא שמל ממלכותה, דיליו באים אקום ונוטלים כדמאפיק בעובדה דרבי יוחנן בן זכאי. ועוד יש לומר דמעשה הצדקה אין כאן רק שלום ממלכותה, כיוון שאינו נותן רק על ידי כפייה, ותלה זה במעשה נושא, צריך לראות את הדברים קצת בהרחבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, זכה. אומר רש"י, אדם למזל טוב הלא פרוס לרעב לחמך, אז הוא זכה ונותן משלו. לא זכה, לא נותן. ועניים מרודים תביא בית. מי זה עניים מרודים? אומר רש"י, זו ממשלת רומי שצועקת תמיד הבו הבו שאנו צריכים, תמיד אין להם. אז מה קורה? אם הוא לא נותן צדקה, אז השלטון בא ולוקח לנו מיסים. אמר לו רבא לבני מחוזה שהיו עשירים, במטותא מנייך, בבקשה מכם, אושו בהדה עדתי, תקפו אחד על השני, כהיכא דלהב לכו שלמה במלכותא, כדי שיהיה לכם שלום, שקט מהמלכות. כי אם אדם עושה צדקה, אז המלכות לא תיקח לו מיסים. אם הוא לא נותן צדקה, אז הוא נותן את זה דרך מיסים. ואמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים, אדם שוקל שקלו ומתחפר לו. מה היה עושה אדם? נותן מחצית השקל, ועל ידי זה הוא היה מתחפר. היה לו חלק בעבודת הקורבנות, היה לו חלק בקורבנות סיפור שכידוע מחפרים. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה מותר, ואם לאו, באים עובדי כוכבים ונוטלים בזרוע. אם לא, כמו והנאים תביא בהם מרודים תביא בית, באים השלטון לוקחים מסים. ופה החידוש הגדול. ואף על פי כן, גם אם באים מהשלטון ולוקחים ממנו מס, נחשב להם לצדקה. מה שהוא נותן מיסים לשלטון זה נחשב צדקה, שנאמר ונוקסך צדקה. אז הנה אתה רואה שגם נתינת המיסים גם זה נחשב צדקה. למה זה נקרא צדקה? אז המערשה במקום אומר, ממי לוקחים מסים? מהעשירים. מי ממילא נפטר מלתת המסים העניים? אז יוצא שהעשירים נותנים עבור העניים, יש פה מעשה צדקה. לכן זה נקרא צדקה. יש פה מהר"ל מאוד מעניין. המהר"ל אומר דבר כזה. דבר זה מבואר כי הצדקה מחפרת. למה הצדקה מחפרת? כי ממון של אדם כפרתו. מה הקשר בין הממון לכפרה? כי הממון הוא כגופו נחשב, וכמו שאנו אומרים, הגוזל חברו שווה פרוטה כאילו נטל נפשו. גמרא, הזכרנו בסוף מסכת בבא קמא, דף אחרון קי"ט, אדם שגוזל ממון מחברו שווה פרוטה כאילו נוטל את נפשו. ולפיכך, כאשר נותן נפשו אל השם יתברך, אלה אני או לשאר מצווה, נחשב כפרה על נפשו, לפי שהוא ממעט נפשו, כי הרי בעצם נתינת המעון זה חלק מעצמו. ואפילו אם אומות העולם באים ונוטלים אלו, נחשב זה קצת כמו כאילו באים אומות העולם ונוטלים נפשו, וכמו שעשו לכל אשר נתנו נפשם בגזירות שמד. אז כמו שיש מושג שאדם מת על קידוש השם, מת מאומות העולם, אז וכן נטילת ממון נחשב קצת נטילת נפשם, והוא כפרה בוודאי עליהם. ולכן אומרת הגמרא, יש לזה הגדרה כמו בצדקה. אמר רבא, לא מבין בזה. אומרת הגמרא, אמר רבא, צריך לעשות אחרת. אם נותנים צדקה, אם נותנים פחות מס, זה צריך לזור. אני חושב שיש איזה משהו, מתקזזים עם המס, סעיף 46. יש משהו. אמר רבא, היי מילתא, אשתה לי את הדברים הבאים, סיפר לי אולה מסקסס אורחת הידי מי משמי דרבי אלעזר. רש"י לומד במקום, אולה זה לא אולה המורה, אולה מלשון עולל. העולל הזה, לשון מהומה, אומר רש"י, שיגעון, שיגע את אורחת הידי מי, בלבל את הדרכים של אמו. דהיינו, כפי שמיד נראה, הכוונה היא לפי רש"י, רב ששת גרם לאמו להתבזות. מה קרה? אז ראשית הגמרא מבררת, מה התכתיב? כתוב לנו בפסוק, וילבש צדקה כשריון. לומר לך, מה שריון זה? כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול. קליפה זה הרי, שריון זה שריון של קפקפים. אז כל קפקף וקפקף ביחד מצרף את זה להיות שריון גדול להגן על האדם. אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. רב חנינא אמר מהכה, מאיפה אני יודע שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול? וכבגד עידים כל צדקותינו. מה בגד זה? כל נימה ונימה מצטרפת לבגד גדול, כמו בבגד, כל חוט וחוט ביחד יוצר את הבגד. אב צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. מברר את הגמרא, ותכף נחזור להבנת העניין, המי קרו לי אולה מפקסק אוכת אי דימי. למה באמת קראו לו לרב ששת שהוא עולל שסגסג אורחות אמו? דבי מיני רב אחדבוי ברעמי ורב ששת, שאל אותו, מיני למצורה במי סיפורו שמתמי אדם? אז מקדים מי התוסות למעלה ואומר, מי אומר באמת שהוא מתמי אדם? אולי הוא לא מתמי אדם? אומר תוסות, זו משנה מפורשת, מסכת כלים, פרק א', משנה א', מבואר שמה, אבות התומות השרת שכבת זרע לבלת הממת והמצורה במי סיפורו, זה היינו. אנחנו יודעים שמצורה, כאשר אדם רואה נגע, אז הוא צריך ללכת אל הכהן, והכהן מסגיר אותו למשך 7 ימים, פעמים צריך לעשות עוד 7 ימים. לאחר מכן, אם מתברר שבאמת זה נגע צרת, הכהן הופך אותו להיות מצורה מוחלט, דהיינו 100% מצורה. יש מצורה מוסגר ואחרי זה מצורה מוחלט. מצורה מוחלט זה לא תלוי בזמן. יכול להיות שנים, יכול להיות כל החיים, יכול להיות שבוע, תלוי לפי המצב של הנגע. לאחר שאנחנו רואים שהנגע נעלם, באים עוד פעם אל הכהן, והכהן בעצם מתאר. מאיך הוא מתאר? אז האדם צריך להביא שתי ציפורים, שוחט, ציפור אחת, ציפור שנייה, לוקח את הדם וכולי, סדר תארתו, ואז במשך 7 ימים, וזה נקרא ימי סיפורו, הוא סופר 7 ימים לאחר מכן, הוא מגלח את כל שערות גופו, תובל, מביא קורבנות, וימי סיפורו. מאיפה אני יודע שאותו מצורה במי סיפורו מתמי אדם? נכון, המשנה אומרת, מה המקור? אמר לו, עונה לו רב ששת, הואילו מתמי בגדים, מתמי אדם. עדו וחיבס בגדיו ביום השביעי, אז כיוון שהוא מתמי בגדים, הוא גם מתמי אדם. אמר לי, שואל אותו רב אבדבוי לרב ששת, מי אומר שיש קשר בין אדם שמתמי בגדים, שהוא גם מתמי אדם? דילמה תומעה בחיבורים, שיילי. אולי הבגדים שעל גופו, כך לומד רשי, תוספות לומד אחרת, אבל רשי לומד, הבגדים שעל גופו, מה שמחובר אליו באמת מתמא, אבל אם הוא יגע בסתם בגד שלא מחובר אליו, הוא לא מתמא. אז כמו שהוא לא מתמא סתם כלים, הוא גם לא מתמא אדם. עונה לו בחזרה, והראיה דהסית נבלה דמתמא בגדים ולא מתמא אדם. אומר לו רב אבדבוי לרב ששת, הנה אתה רואה אדם שנושא נבלה מתמא בגדים, כי כתוב והנושא את נבלתה יחבס בגדיו, ולא מצאנו שזה אב התומה לתמי אדם ושאר בגדים, רק מה שנמצא מחובר על גופו. אז אולי באמת תומה בחיבורים שייני, אבל הוא לא מתמי אדם, כי הוא גם לא מתמי כלים. עונה לו חזרה רב ששת, אמר לי, ואלא שרץ זה מתמי אדם מנהל, אני אומר ששרץ מתמי אדם לאו משום דה מתמי בגדים. הנה אתה רואה שאין לחלק בין תומה בחיבורים לתומעת כלים, הוא כמו שהוא מתמי כלים הוא מתמי אדם, כי הרי גם מי מתמי כלים? רק אב התומה, אבל מתמי כלים מתמי אדם. אמר לי, עונה לו חזרה רב דבוי, שרץ בהד אקטיב בי, או איש אשר יגע בכל שרץ, ואנחנו לומדים, או איש. אומרת הגמרא, נו, אז אלא שכבת זרע מתמי אדם מנהלה. אז באיפה באמת אנחנו יודעים? אומר לו רב ששת בחזרה, שכבת זרע, שגם זה נזכר שם במשנה, שמתמי, אב התומה, מתמי אדם, מאיפה יודעים? למה? אומרת הגמרא, לאו משום, אומר לו רב ששת, הואילו מתמי בגדים, מתמי אדם, והנה אתה רואה שאין לחלק בין תומה וחיבורים לתומת כלים, וממילא מתמי אדם כדינו כאב התומה. עונה לו חברה רב דבוי, אמר לשכבת זרע נמי בעד יכתיב בי. גם שכבת זרע זה מפורש בפסוק, או איש לרבות את הנוגע. אהדר לי בבדיחותה. רב דבוי, כל השאלות, כל התשובות של רב ששת, שהוא תירץ לו שלא לעניין, לא הצליח לענות לו, אז הוא ענה לו בבדיחות. ככה מביא רש"י, רב אחדבוי לרב ששת בבדיחות, על אפשר רב ששת נחשב בתשובותיו. חלש דעתי דרב ששת. מה קרה מזה? אישתיק רב אחדבוי בר עמי והתעקר תלמודי. נעשה אילם ושכח לימודו. עתה אימי לפי רש"י של רב ששת. וקבח יקמי, צפחה צפחה ולא אשגח בה, ביקשה ממנו שהוא ירחם, לא ריחם. אמרה לי, חדי נראה, חדי דמציס מניו. תראה את הדדים שממנו מצצת, ממנו ינקת. אז בא ערך מעלי ואיסטי, הוא התפלל עליו והתרפא. אז ממנו מסגסג אורחות עימה, הוא גרם לה להתבזות. תוספות מביא את הפירוש רבינו חננאל, שמי שבא לפניו זה לא אמא של רב ששת, אלא אמא של רב אבדברוי. מה הקשר בינה לבין רב ששת? אז היא הייתה המנקת שלו. והוא גרם לאמא שלו להתבזות בזה שהייתה צריכה להפתיר לרב ששת, מאיפה גדלת? והבן יהוידע מביא בעירובין בדף מ"ד עמוד ב', אומר, למה דווקא היא דיברה איתו על החלב? למה היא לא דיברה איתו על זה שהיא גידלה אותו, על זה שהיא החזיקה אותו, על זה שהיא לקחה אותו? אז הוא אומר שכל דבר, יש הדבר שאדם נותן מעצמו ויש דבר שהוא נותן מהמקום. חלב זה דבר שנעקר מתוך הגוף, זה מחליש את הגוף, זה נתינה ממנה. אז קיבלת ממני, מגופי, מחלקי, אז אתה צריך לתת, ולכן התפלל ובאמת התרפא. זה הבסיס של הגמרא. הגמרא רק מסיימת, תאמר לי, הוא דעתן על המנהלן. טוב, אם כבר דיברנו על הנושא, רב ששת לא ענה תשובה. מה באמת המקור שאנחנו יודעים שבימי סיפורו מתמי אדם? כדתניא, רב שמעון בן יוחאי אומר, נאמר כיבוס בגדים בימי סיפורו, ונאמר כיבוס בגדים בימי חלותו. מה להלן מתמי אדם? אף כאן מתמי אדם, כמו בימי חלותו, ותופס כבר אומר, וכמה דברים חמור ימי חלותו בימי סיפורו. ולא גמר מקי, שוויינו תמה משום דנגמיק ולא מצין מגמר. להכתיב את ההר, דמש מדיניתר מכמו שהיה בתחילה. אלא דווקא להח מילת הגמר, לפי שהם שווים, דן אדם וכלים מקבלים תומה, אלא מאה ותומה, ולכן אם הוא מתמי כלים, אז הוא גם מתמי אדם, ולומדים את זה באמת מימי חלותו בהקש. המערל במקום מסביר, מה באמת כל פרוטה ופרוטה מצטרפת? מה זה המצטרפת הזאת? אז הוא מביא פירוש דבר זה, כי כאשר אדם עושה המצווה הזאת, מצווה יחידית. וכאשר עושה עוד מצווה, היא גם כן יחידית. ואין בית המצוות מצטרפים להיות מצווה אחת גדולה, רק הם שני מצוות. אבל הצדקה אינו כך. רק כאשר נותן היום פרוטה ולמחר פרוטה ועד אלף זובים אצל השם יתברך, אינו נחשב שנתן כך וכך פרוטות. רק אצל השם יתברך נחשב כי עשה הצדקה גדולה אלף זובים. כי הצדקה מצטרפת לחשבון גדול. ודבר זה מיוחד במצוות הצדקה יותר משאר המצוות, שאם הוא מצוות לולב, הרי המצווה שיש ליטול לולב ביום פעם אחת. וכן שאר מצוות. ואז היא מצווה שיכול לעשות כל שעה, שיכול לעשות עיסה כל שעה ולתת מנחלה. עם כל זה אין כאן צירוף, כי כל עיסה ועיסה היא בפני עצמה ואין מצטרף לחשבון גדול. אבל הצדקה, כל מה שנותן צדקה, יש עליו שם צדקה והצדקה אחת, ולכך מצטרפת לחשבון גדול, ודבר זה עניין מופלג כאשר תבין ההבדל. נקודה. עוד הוא מוסיף, וזה בעצם שיטת הרמב״ם. הרמב״ם לומד מהסוגיה שלנו, הרי צריך לשאול, אדם יש לו אפשרות לבוא ולתת 1,000 שקל. 1,000 שקל לאדם אחד ולהחיות את נפשו, או לחלק את זה 10, 20, 50, 100, מה נכון? לתת פעם אחת, אבל שכר גדול, או לתת להרבה חלקים. הרמב״ם אומר שבנפש של האדם, אדם צריך לעבוד על עצמו, להתרגל לתת. וכדי לשבור את המידות, כדי לתת משלו, ראינו קודם, הרמב״ם אומר, זה לתת מנפשו. זה לא דבר פשוט. אז צריך נתינה ועוד נתינה ועוד נתינה, שבזה הוא מרגיל את הנפש לתת. המהר"ל רוצה לחלוק על זה.
אבל זה לא קשור, יכול לתת לאותו בן אדם את 1,000 חלקי 100 פעמים.
מה, לתת לו 1,000 פעמים?
10 פעמים, כן.
זה עוד משהו, אבל הוא צריך עכשיו 1,000 שקל. עכשיו הוא עושה. עכשיו הוא הולך לקנות תרופה, הוא צריך 1,000 שקל. אז הוא אומר ככה, ויש שהיו רוצים לומר כי יותר טוב שייתן מעט מעט בהרבה פעמים, מי שייתן הרבה בבחת חת, מפני שומרים, כי בכל אחד אחד מצווה בפני עצמה. אומר זה המהר"ל, ודברי חכמים אינם מוכחים כך, עד הרבה, שבא ללמד, אפילו אם נותן מעט מעט, מצטרף ביחד. וכל שכן מיתן הרבה בפעם אחת, אומר זה הגמרא. כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אז מה יותר טוב? היותר טוב לחשבון גדול. רק החידוש שהתחדש בצדקה, שגם מי שנותן פרוטה פרוטה, זה מצטרף לו. כך לומד המהר"ל. יש בזה הרבה מאוד שיטות, אנחנו הרי לא מקיפים, אבל אז יש את הבן יהוידע, הוא אומר דבר כזה. לא, לא, זה חשבונות שלנו, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה. אז יש בבן יהוידע בהרחבה רבה, יש בבן יהוידע בהרחבה רבה. בהתחלה הוא מדבר דברים שבסוד צריך לדעת. השבוע אמרנו, והיום עושה את שלו, י"ג אלול, זה 100 שנה לפטירתו. שרבנו ידע, בן אישך, יום רביעי. אז הוא מזכיר בהתחלה, אני לא מבין בזה, נראה לי בסייעתא דשמיא, מה זה אולה מסקסת אורחתי דימי, על פי מה שכתב רבינו אריזל בשאר הגלגולים, דרב ששת היה גלגול בבא בן בוטה, אומר לזה תראה את זה, בעד בש, בבא זה ששת. אז הוא עושה פה חשבון, אבל זה לעיניך בלבד, למעיין. כל פרוטה או פרוטה מצרפת החשבון גדול. כתב הרב פתח עיניים זל, דקדק הרב מגן אברהם זל, בספר זית רענן, דקול חשבון עוד על מה אחי אביין. דקול פרוטה או פרוטה מצרפת החשבון גדול. ולא זכינו לאור תשובתו. ואיברה אמת שהוא דקדוק יפה עד כאן לשון הרב זל. ונראה לי בסייעת הדשמיה. ומכל מקום היו צריכים 1,000 גוש לפדיון שבועים. וגבו אותה מכמה בני אדם. ויש אחד שנתן לגוביין הזו פרוטה אחת. דיני מן הראוי לא להיות חשובה פרוטה לא זו לכלום. ותיבטל במיעוטה כי סך 1,000 גוש. אם היה חסר פרוטה, לא הייתה פרוטה זאת מעכבת פדיון השבועי. כי השבאי לא היה מקפיד על חסרון הפרוטה. והיה מקבל הסך, הוא עושר השבועי. ועל זה כאמר גם בחיי גב למצרפת פרוטה זו לחשבון גדול, שפדו בו השבועי, ונחשב זה לבעל הפרוטה חלק במצווה של פדיון שבועים, ויש לו שותפות במצווה זו. הייתי ממשיך למיעוט ערכי, אבל אולי זו כוונתו פה, ויש פה קצת המשך לדברים, צריך לראות פה את הכל, אבל אולי זה המסר. בעצם כתוב פה בצדקה חידוש גדול. בכל המצוות, מה שאתה עושה, אתה עושה, מה שאתה לא עושה, לא עשית. בצדקה התחדש שבן אדם יכול לתת. מה הצדקה האידיאלית? נתחיל ככה, לכאורה יש פדיון שבועים, האידיאלי זה לבדות השבועים, אז אם אתה יכול לתת הכל, זה העיקר, זה המצווה. אלא אם בן אדם ייתן 1,000 זהובים, אז פעם הבא אין לו מה לתת. אז פה באנו ואמרנו דבר כזה, התחדש בצדקה שאתה נותן פרוטה, אתה נותן חלק, אבל זה נחשב שעשית את כל המצווה. כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אפילו שאתה נתת רק חלק בתוך הדבר, אבל בשמיים מחשבים לך את זה פדיון שבועים. בשמיים מחשבים לך את זה שאתה כל המצווה כולה, זה חידוש שנאמר בצדקה שלא נאמר במקום אחר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר גדול עושה צדקה בפטר יותר ממשה רבינו. נו נו, שרבינו לא עשה צדקה בפטר יותר ממשה רבינו? לא פשוט, ממשה ועד משה לא קם, כי משה מתברר שהיה, רק זה היה בפטר. אומר תוספות, גדול לעשות צדקה בפטר יותר ממשה רבינו, פירוש יותר משקע חמה ממשה רבינו בתפילתו. משה רבינו הוא צריך לעבוד קצת, אבל לשקע חמה, מה שמשה רבינו עשה בתפילה, יכול בן אדם להגיע להשגה הזאת. הוא אומר, מה זה אף על גב זה משה נמי עשה צדקה בפטר? שמה אותה שעה כבר פסקה אותו זכות. מה אני, מאיפה לומדים? דינו במשה רבינו כתיב כי הגורתי מפני עשה החמה. משה רבינו אומר שהוא מפחד, ממי הוא מפחד? אז רשי מביא 2 לגיונות קשים הם, מלאכי חבלה, לגיונות. להיפרע מן החוטים, אומר משה רבינו, אני מפחד מהם. ואילו בעושה צדקה כתיב, מתן בסתר יכפה אף. מתן בסתר כופה את אותה לגיון המכונה אף, ושוחד בחק, חק במקום המסתור. אותו אדם שנותן בחק, חמה עזה, הוא כופה גם את הלגיון הנוסף המכונה חמה. הוא פליגה, הדין הזה, דרב יצחק. דאמר רב יצחק, אף כופה. את הלגיון ששמו אף הוא כופה. אבל חימה אינו כופה. שנאמר, ושוחד בחיק, חימה עזה. כלומר, אף על פי ששוחד בחיק, אפילו שהוא נתן מתן בסתר, עדיין חימה עזה. עדיין הלגיון הזה שמכונה חימה, עדיין עז, תוקפו. איקה דאמרי זה בכלל מדבר על דבר אחר, אמר רב יצחק, כל דיין שנוטל שוחד מביא חמה עזה, רוגז גדול לעולם, שנאמר ושוחד בחיק וגומר חימה עזה. ואמר רב יצחק, כל נוטל פרוטה לה, אני מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, הסופות רוצה להביא גרסה אחת, והנותן פרוטה לה, אני והמפייסו, דהיינו הוא גם נותן פרוטה וגם מפייס בדברים. תוספות לא מסכים עם זה, יש אדם שנותן פרוטה לה, אני דבר גדול, אבל מי שמדבר אליו, אין לו כסף לתת לו, אין לו. אבל הוא מרצה אותו במילים, מתברך ביהודה לברכות. הנותן פרוטה לה, אני מתברך בשל ברכות דכתיב. על הפרוס לרעב לחמך, ועניים ירודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומה הפסוק אומר על זה? אז בהגאות הבא, בוט א', הוא מביא, אז יבקק השחר עורך ואחד, וארוכתך מהרה תצמח, רפואה 2, והלך לפניך צדקך 3, כבוד השם יעשה 4, וכתיב אף תקרא והשם יענה חמש, כי משאב ותאמר הנה לי שש, והמפייסו בדברים יתברך באחת עשרה ברכות שנאמר, ותפק לרעב נפשך, מה זה תיתן לרעב את נפשך, איך נותנים את הנפש? מנפש לא נעים שבעים, אלא תדבר איתו, תן לו את נפשך, ונפש נענה, נפש מעונה, תסביע בדברים, בדברי ניחומים, אז וזרח בחושך אורך אחד, ופתחה בצהריים שתיים, ונח השם תמיד שלוש, והסביע בחצות נפשך ארבע, ובנו ממך חרבות עולם חמש, מובדי דוב הדו תקומם שש, ואמר רבי יצחק מאי דכתיב רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד, והקושי שעמד לפני הגמרא משום דרודף צדקה ימצא צדקה, יש פה זכות גדולה, אדם שעושה צדקה, קדוש ברוך הוא יעזור ויתנו לו צדקה, באמת זכות גדולה? מה מאחלים לו שהוא יהיה עני? הבח פה מוסיף את ההמשך, רק לא רציתי להמשיך פה. אז אני חושב שהפשט הפשוט זה ניקח את החמש שנאמר קודם ונוסיף על החמש האלה שש וחמש, אולי כן, זה הכוונה. הוא באמת מביא בסוף תופות, ועל כוחך לא גרסים לנדאי גרסה וללממר מתברך ביוזיין אנח שם דלאל ואני 11, תופות אומר שיש שש ועוד 11, אז יש עוד 11 ברכות שצריך לחפש אותם בתוך הדברים. וגומר רודף צדקה וחסד, מה הוא ימצא? צדקה. אלא לומר לך, כל הרודף אחר צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מאות ועושה בהם צדקה, זה הפרוט שלו. רודף צדקה וחסד ימצא מה? ימצא את היכולת לתת צדקה. אמנם הרי צריך גם הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המעוגנים לעשות צדקה כדי לקבל עליהם שכרו, מזמן לו אנשים עגונים, כי לא כולם אנשים עגונים מקבל שכר. לאפוקי מי, וזה צריך לדעת, לאפוקי מדרש רבה דדרש רבה מי דכתיב, כתוב שירמיה מתפלל שם על אנשי ענתות שביקשו את נפשו ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה עשה בהם. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שקופים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה לפניך, הכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אז יש מושג שאדם נותן צדקה וזה לא צדקה, אז הוא נכשל לגמרי, וזה הוא יתפלל עליהם. והזכות של מי שרודף אחר הצדקה שהקדוש ברוך הוא ממציא לו, שהצדקה שתולך באמת למקום מהוגן. אז ראיתי פה דבר נפלא בשם הבן יהוידע, ובזה אנחנו מסיימים. הוא אומר דבר כזה, אפילו בשעה שכובשים יצרם, הכשילם לעשות צדקה בבני אדם שאינם מהוגנים. מה הפשט? נראה לי בסייעתא דשמיא, העשיר יבוא לו יצר רע של אכזריות להתאכזר על עניים ולא ייתן להם צדקה, ויבוא אחריו יצר רע של גאווה שמייעץ לו לתת צדקה. בעצם מה שקורה, לאדם יש מלחמת הקיום. מצד אחד היצר הרע אומר לו, תגיד לי, מה פתאום לתת לו? מה פתאום לתת לו? להתאכזר. צד שני, מה יגיד עליי השכן? רואה שכולם נותנים והוא לא נותן, יגידו אני קמצן, אני קלאי, מה עם הגייבה? אז מלא הוא מתלבט, יש לו צד כזה וצד כזה. אומר אם כך, ואם כן זו שני יצרים אלו נמחמים זה עם זה, ולפעמים יגבר יצרה של גאווה ויכפה את היצרה של אכזריות ויניח את העשיר לתת צדקה כדי שיתגאה, והנה זה צדקה שלו מצד המחשבה היא פגומה, כי הוא עשה צדקה כדי שיתגאה. אבל ואם יזדמן לו אנשים מוגנים תהיה צדקה פגומה מצד המחשבה אבל טובה מצד המעשה, כי על כל פנים יחיה נפשות כשרות. בסדר, יש פסול במחשבה, אבל המעשה הוא מעשה טוב. מתפלל ירמיה שאומר, גם אנשי ענתות, אם יתגבר עליהם פעם היצר, ובכל זאת היצר של הגאווה ינצח את היצר של האכבריות, והם כבר ירצו לתת, אז מה? אז מצד המחשבה זה פסול, מה יש? את המעשה. תן לזה באנשים שאינם מעוגלים, שגם למעשה לא יהיה. ממילא זכות הצדקה בכלל לא תעמוד להם.